הרב בני לאו.
פרק זין פותח את החלק השני של ספר דניאל, החלק של החזיונות. אם בחלק הראשון עסקנו בתוך החוויה של ילד שגולה מירושלים וחווה את 70 שנות גלות בבל, רואה את עליית מדי, והחוויה היא חוויה של בן זריקה של חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, לבין זריקה של דניאל לגובה האריות, אנחנו חווים יהדות מושפלת, יהדות מטולטלת, לא משנה אם אתה תחת שלטון הבבלים או תחת שלטון הפרסים, בין כך ובין כך אתה צועק, כמו שאמרנו בפרק הקודם בשמו של רבי ישראל נג'רה, שאתה פונה ליה ריבון עולם, ואתה אומר לו, בבקשה פרוקי את ענך מפום אריבה, אתה תוציא בבקשה את הצון שלך מתוך גובה הריות. זה החוויה של החלק הראשון של ספר דניאל. החלק השני שמתחיל היום בפרק זין הוא חלק אחר. שם אנחנו נושאים את העיניים אל האופק ההיסטורי. שם אנחנו נושאים מבט אל הפוליטיקה, אבל במובן הכי גבוה שלה, כשבראשה נמצא החזון הראשון, חזון ארבע המלכויות. זה בעצם אולי התבנית שמוכרת כל כך הרבה בתור ראייה עתידית, מה הולך לקרות בעולם, איך העולם הולך להתנהל עד לרגע שבו יגיע הרגע של המשפט. באמצע הפרק יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא המשפט לדון את כל העמים, וזה המראה הגדול, אנחנו נגיע אליו עוד מעט, אבל קודם כל מילה אחת, ממש בקצרה, על מבנה ארבע המלכויות. הארבע האלה ארבע חיות, ארבע חיות שמסמלות את ארבע המלכויות ששולטות בעולם, ניסו כל הפרשנים בכל הדורות לפענח את הסוד הזה. דניאל בעצמו נקב בשם של פרס בפרק ח', ביוון בפרק כ"א, זאת אומרת הוא נתן לנו איזה אחיזה, ובאמת אתה שואל את עצמך האם הספר הזה נכתב בתקופה של המאבק בין בית תלמי לבית סלבקוס, מלכות יוון שהולכת ומתעצמת. אנחנו רואים את המעבר מפרס ליוון, אנחנו רואים את המעברים ההיסטוריים הגדולים, רומא בוודאי עוד לא נולדה, אבל כשרואים את החיות אז הפרשנים כמעט כולם ראו את רומא נוכחת בתור החיה הרביעית. אם אני מחזיק ביד את הרמב״ם, אם אני מחזיק ביד את חז"ל עם הרמב״ן, אם אני מחזיק כמעט את כל הפרשנים, הם רואים את החיה הראשונה בתור בבל, השנייה בתור פרס, השלישית בתור יוון, והרביעית רומא, שהיא אולי עליית אפילו הכנסייה הנוצרית, ככה רוצים לפרש רמב״ן בעקבות חז"ל. זאת אמירה מאוד רחוקה, כאילו העיניים של דניאל נישאות אל אופק רחוק, שבו כל השלטון של העולם נתפס על ידי הכנסייה הנוצרית שהיא המשכה של רומא, עד שיבוא המשפט הגדול. אני לא אכנס עכשיו לזיהוי שנתון לכל כך הרבה מחלוקות של מבנה ארבע חיות, אני רק אתאר את זה שמדובר על איזה חיות שהן חיות טבעיות, כמו איזה מפלצות קמאיות שבאות מן הים ומשתלטות על כל העולם. משהו שהוא כל כך עמוק בתוך ההוויה האנושית, שאומרת מלכות זה דבר שהוא משתלט, הוא דבר אימתני, ושום דבר לא יכול להציל מידו. אבל הנה, חיה רודפת חיה. יש לנו ממש מעברים שאתה רואה את החוויה של אימפריות עולות ואימפריות יורדות. הראשונה זה האריה עם כנפי הנשר, שזוהי בבל, והשנייה אנחנו רואים אותה, את הדוב, שזה הדמות של פרס, והשלישית אנחנו רואים את הכנפיים, נכון, במקום האריה, אנחנו רואים את הנשר הגדול, שזה הדמות השלישית, ואז מגיע הנמר הרביעית, החיה הרביעית, שהיא החיה כנראה חדשה לגמרי, שילוב של כל החיות ביחד. יש לה שיני ברזל וציפורני נחושת, היא משהו מפלצתי כל כך, היא מתני כל כך, וככה בערו לנו עם הקרן הזאת שיושבת בתוכה, שזאת חיה שתחזיק יותר מכל החיות. מתי היא תיפול? את זה רמיזי רמיזות מופיעים בספר, אבל מתי שהוא באמצע הספר מתאר דניאל מה הוא רואה. פסוק ת' ראיתי, אני מתרגם את זה לעברית, את פסוק ת' זה כתוב בארמית, ראיתי את הכיסאות שהוטלו, הוטלו הכוונה היא כאילו סידרו את אולם בית המשפט, משפט כמובן בית דין של מעלה. ראיתי את הכיסאות שהוטלו, ועתיק ימים יושב. עתיק ימים, הכוונה היא כמובן לכינוי של הקדוש ברוך הוא, לבושו כשלג לבן, שיער ראשו צמר נקי, כיסאו שביבי אש, גלגליו אש בוערת. הוא רואה את הלהב הזה שעולה מבית המשפט של מעלה, וכל החיות נתונות לשלטונו העליון של הקדוש ברוך הוא, שמלכותו בכל ומלכותו היא נצח. המראה הזה של עתיק יומין ששופט את המלכות הרביעית ובעצם משתלט סוף סוף שלטון נצח על העולם, זוהי תמונת הסוף. מתי זה יקרה, אומר דניאל? עד עידן ועידנים ופלג עידן. הוא נותן איזושהי נקודת אחיזה של עידן עידנים, שזה כמובן אחד מהסודות הגדולים שכולם ניסו לפענח את אותו עידן עידנים. יש כל כך הרבה פתרונות, אני לא בורח למקום ההוא, אני מבקש יחד איתכם לאחוז בתמונה אחת של בית המשפט של מעלה, ולהכניס את החוויה הזאת לתוך החוויה של כל הפרק של שלטון אדם על עולם. אדם זה בבל, ואדם זה פרס, ואדם זה יוון, ואדם זה רומא, שלטון אימפרטור, שלטון אדם על עולם. ואז יושב כיסא רם ונישא, עתיק יומים יושב על הכיסא. אבל פתאום כשאתה מסתכל על פסוק ת', אתה מעט מתבלבל. כי מה רואות עיניך? האם אתה רואה כיסא? או שאולי לא, אתה רואה יותר מכיסא אחד. כי כתוב פה בפסוק, ראיתי כיסאות עומדים. כיסאות, ואז אני רואה את עתיק יומין יושב על כיסא. ואת הדבר הזה, את הפער בין כיסאות לכיסא, כבר ראו חכמי המשנה, קטע מתוך הסוגיה התלמודית במסכת חגיגה, דף י' ד', שואל התלמוד, מה זה? מה זה שכתוב אחד אומר כיסא, וכתוב אחד אומר כיסאות? מה יש שם? כיסא או שניים? לכאורה שאלה של אדריכלות עיצוב הפנים בבית דין של מעלה. נשמע קצת אולי מגוחך אפילו. אבל רבי עקיבא, ששומע את השאלה הזאת, עונה תשובה ואומר, אתם לא מבינים. יש שם כיסא אחד לעתיק יומין, זאת אומרת כיסא אחד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל יש שם עוד כיסא. הכיסא השני זה לדוד, מלך ישראל, חי וקיים. שומע את התשובה הזאת של רבי עקיבא, חברו הטוב, רבי יוסי הגלילי, וצועק עליו, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול? איך אתה מעז? איך אתה מעז להושיב שם, בבית דין של מעלה, מלך בשר ודם? יהיה המלך אשר יהיה, דוד, דוד מלך ישראל, אתה מושיב אותו בבית דין של מעלה, לצידו של מלך מלכי המלכים? אומר רבי עקיבא, אומר רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, עזוב אותך מהעיון הזה הפילוסופי. אתה יודע מה הפירוש של הכיסא והכיסא? למה כתוב בפסוק שלנו בדניאל, כיסא וכיסאות? בגלל שלקדוש ברוך הוא אין רק כיסא אחד. יש לו כיסא ויש לו הדום רגליו, שנאמר בישעיהו, השמיים כיסאי והארץ הדום רגלי. איזו מין מחלוקת זאת? מה המחלוקת בין רבי עקיבא, שאומר כיסא אחד להשם וכיסא אחד לדוד, לעומת רבי אלעזר בן עזריה ורבי יוסי הגלילי, שאומרים לא, רק השם יושב על הכיסא והארץ אדום רגליו? המחלוקת הזאת היא דרמה של ממש. המחלוקת הזאת מחזיקה בתוכה את כל היחס של חכמי ישראל לדורותיהם אל המעשה הפוליטי והמדיני. האם אנחנו כמחזיקי מורשת היהדות לדורותיה, האם אנחנו רואים את המעשה של מדינת שלטון אדם, במובן הפוליטי, במובן האריסטוטלי, במובן הזה שאומר כן למלכות ארץ, אדם צריך לשלוט בעולם. האם אנחנו רואים את זה באופן חיובי, את הפוליטיקה, לא במובן הנמוך שלה, במובן הגבוה שלה, האם מסורת ישראל רואה בעין טובה שיש מלכות ארץ, או שאנחנו חולמים אך ורק למלכות שמיים, שהשמיים כיסאו והארץ אדום רגליו? השאלה הזאת יושבת פה, בתוך הסוגיה הזאת שלנו, של היחס למה אנחנו רואים במראה של דניאל. דניאל פרק זין. רבי עקיבא הוא המייצג האותנטי, הראשון והגדול, אל היחס הפוזיטיבי למלכות ארץ לצד מלכות שמיים. כיסא אחד לו וכיסא אחד לדוד. הדרשה הזאת של רבי עקיבא תוביל את כל הדורות כולם למחשבה הזאת של הכיסא שיהיה תשתית למלכות ארץ לצד מלכות שמיים. המלכות הזאת אפילו תקרה אצל הרמב״ם בהלכות מלכים, היא תקרה ימות משיח. ימות משיח, הוא אומר, זה לא שלטון השמיים, זה שלטון של ארץ. הרמב״ם היה מאוד מאוד לצידו של רבי עקיבא בסוגיה הזאת. אבל חכמים שחולקים, רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה, אומרים לא, הכיסא הוא כיסא של השם. כיסא השם זה כיסא מלכות ארץ ולא מלכות שמיים. מלכות שמיים ולא מלכות ארץ. לא מקבלים בשום אופן את הרעיון שאדם ישב על כיסא רם וניסה. זוהי קריאה אנטי-פוליטית ששמה את הדת בגבולות של התורה והתפילה, אבל בלי מלכות, בלי כיסא למלך. הכיסא למלך שייך לעולם, לעולם יהיה שייך למלך מלכי המלכים. תחשבו, כשהרב קוק בא ואומר על הפוליטיקה הישראלית, בא ואומר, הקמת מדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. נכון, כך הוא התבטא. יסוד כיסא השם בעולם. איך שמים את הכיסא של השם בעולם? מהי האדריכלות? מהו עיצוב הפנים של כיסא השם בעולם? מקימים מדינה, עושים ריבונות. מדינה זאת מלכות, מלכות ארץ לצד מלכות שמיים. ומול העמדה הזאת של רבי עקיבא והרמב״ם והרב קוק, יעמדו כל הקולות של רבי יוסי הגלילי, רבי אלעזר בן עזריה, ויגידו, רק הקדוש ברוך הוא ימלוך על העולם כולו.